יום רביעי, פרשס נוסוי. הרבה דברים מעניינים יש לנו היום, רבותיי. המדורים הקבועים, סיפורים, הלכות. בואו נתחיל עם סיפור היומי. היום זה היום צד של בעל הכף החיים. הגאון רבי יעקב חיים סופר, זכר צדיק לברכה. יש סיפור שסיפר הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל. הוא היה בעצם מדבר הרבה, מעורר את כל הסובבים, את התלמידים, על העניין של אמירת הברכות במתינות. בנחת, מילה מילה, בצורה ברורה. בדרך כלל, כשהוא מדבר על הנושא הזה, הוא מוסיף ומתאר ככה ממש כמו בציור חי, איך הכף החיים היה מברך את הברכות שלו, בתחילו ורחימו, עד שכל מי ששומע אותו הבין ממש את דברי חז"ל, שכל מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דברוכת. ואיך היה התיאור שלו, תשמעו רבותיי, תשמעו איזה נפלא. כשהיו מביאים לו כוס תה או כוס קפה לשתות, היה נוהג לשים את יד אחת בתוך הספר לסימן, את היד השנייה הוא היה סוגר אותו, ואז הוא נוטל בעוד את הכוס, הסתכל עליה, כאילו רומז לה איזה משהו במבט, ואז עוצם את העיניים ומברך, ברוך אתו, שהגיע לשם השם, הוא הזכיר את שם השם בסילודין, חיכה שכולם יגידו אחריו ברכו ברוך שמוי, ואז הוא ממשיך, אלוקינו מלך עולם, אורך של הגוף שלו ממש רועד, איך שהאיברים שלו מזדעזעים מפחד השכינה הקדושה, ואז הוא משלים בדבקות ובהרגה, שהכל נהיה בדברו, ואז הוא פותח את העיניים ושותה מהכוס. היו רואים עליו איך שהוא כולו מלא שבח ותהילה לבוירו אלום על המשקה שהוא שתה. הוא אמר שהוא זוכר שפעם כשהוא בירך ברכת שעכו, כשהגיע למילים מלך או אלום, זה היה נראה כאילו שכל העולם כולו עוצר את הנשימה ומקשיב לברכה. הוא אומר שהוא היה בחור צעיר אז, הוא זכה ללמוד איתו גם גמורה וטויפס, הוא מתפלפלים איתו, מקשים את ארצים, ולרגע הרגשנו כאילו שאנחנו באותו מדרגה, כולם שווה בשווה. אבל אז כשהיה מגיע לברוכה, כשהכל בחילו ברודו, אז ראינו מה המבדל והמרחק הגדול שיש ביניהם. סיפור נפלא על בעל הכף החיים לרגל יום הזיכרון. ואנחנו מגיעים למדור פני הפרשה, וקוסה וסאולו צוילה ומוחו אל מי המורים. יש פה סיפור שסיפר הרב שך, ומופיע באיש לרעו מתוך בדידיה ועובדה. יש הרי את המדרש המפורסם, גדול השלום, שהשם שנכתב בקדושה, אמר הקדוש ברוך הוא, ימחה על המים, בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו. אז הרב שך סיפר שכשהוא היה בחור בישיבה, הוא עמד להתחתן, אז אחד מגדולי ישראל המפורסמים הזמין אותו לסעודת שבת. בסיום הסעודה הרבנית הגישה המנה האחרונה, קומפוט מה שאנחנו מכירים. הוא טעה ממנו, הרב שך טעה מאותו המנה האחרונה, והוא ראה, לא שייך לאכול את זה, היה לו טעם מר מאוד. והגויין המערך הרגיש, ששאל אותו למה הוא לא אוכל, אז הוא היסס, לא רצה לענות. אבל המערך הבין את הסיבה ואמר לו, אליעזר מנחם, אני את הקומפוט הזה שאי אפשר לאכול אותו, אוכל כבר 40 שנה, ואם אתה לא תאכל את שלך, אז אני אוכל את שלי, ואחרי זה אני אוכל את שלך. והרב שך ראית שההנהגה הזאת היא ליוותה אותו באמת למשך כל ימיו. לימים כשחלתה אשתו של הרב שך, והייתה מאושפזת בבית חולים, אז אמרה לאחד שבא לבקר אותה, שכשהיינו אני ובעלי הרב חתן וכלה, אז עשינו הסכם. עשינו הסכם בינינו, שפעם הוא יוותר לי, פעם השני אני יוותר לו. וככה חוזר חלילה. אבל להגיד לך את האמת סימה הרבנית, שאף פעם לא הגיע התור שלי לוותר לו. כי תמיד הוא ויתר לי וויתר לי. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה, מסילת ישרים. אומר המסילת ישרים בהקדמה, שהמידות כולם שצריכות כמו תיקון והישרה, מי ישר ומי יתקן אותם אם לא נשים לב אליהם? אנחנו, ולא נדקדק עליהם. דקדוק גדול. אז יש פה סיפור על הרב וורצפויגל, שהוא בא לבקר בארץ ישראל, אחד הביקורים, ביום האחרון, לפני שהוא חזר. נכנס לרב שך ביחד עם הגאון רב שלום שכטר. טוב, מיד שהתיישבו, אז הוא התחילו לדבר שם. מורו התחיל לדבר מעצמו על מעלת לימוד המוסר, לספר באריכות על המשגיח, את חזקי לוינשטיין, על הגדלות שלו, עוד בקלצק. כשהוא בא להאריך בדבר, הוא סיים שלפעמים כדאי אפילו לקצר בסדר הלימוד כמה דקות, בשביל סדר מוסר. וכל האריכות הדברים הזה נותר בלי שהם הראו את זה, לא בלי שהם התחילו לדבר על זה, אלא זה היה מעצמו. אחרי שהם יצאו, הם יצאו מהבית של הרב שך, כבר התקרבה השעה של הטיסה, הרב וורצפגל מהר לשדה תעופה, הרב שכטר חזר הביתה לירושלים. אחרי שעה, הטלפון מצלצל בבית של הרב שכטר, ומי על הקו? הוא נסן וורצפגל. הוא מתנצל על השעה המאוחרת, הוא אומר, אני רוצה לתפוס את הבן שלי לפני שהוא חוזר, כדי שיכנס דחוף לרב שך לשאול אותו על איזה נידון שעלה עכשיו בישיבה בלייקווד. מה הנידון? הוא אומר באספה עם הגאון מלכיאל קוטלר, אז גם הוא במצב של הסדר מוסר בישיבה שהוא מתרפא מאוד. כיוון שזה קבוע בזמן שהאברכים ממהרים לחזור הביתה, לעזור בבית, להאכיל את הילדים. ועלתה הצעה לקצר את הסדר של הלימוד אחרי צהריים בחמש דקות ולהקדים את הסדר מוסר. והשאלה היא ראוי לעשות ככה. הגאון רב שלום שכטר, שמעת השאלה בהשתוממות, הוא ענה, הבן שלך כבר נסע, אבל התשובה היא טוב. וכאן הוא סיפר לו את כל מה שהרב שך אמר להם, ואיך הוא ענה להם ממש על השאלה האמורה. כשהוא חזר לארצות הברית, הרב וורצפגל, הבן שלו, אז שאלת רב מלכיאל קוטלר, משלחת לפני איזה שליח אחר לראש ישיבה? ענה בשלילה. זה היה דבר לפלא, וסגלוי. יואר השם פה נבלכו, פסוק מברכת כהנים שמופיע בפרשתנו. בדברי שיח מובא מתוך וובו העמודים על מה יספר שקרה בל"ג בעומר לפני 3 שנים, תשע"ה. אוטובוס מלא נוסעים, חזר ממירון. באמצע הדרך רוצה להיכנס לחניון. אבל מה? לא האוטובוס היחיד. היה תור מאוד ארוך של אוטובוסים, אז אמר לנו, שים שתי אפשרויות. או להיכנס לחניון, אבל זה ייקח שעה עד שניכנס, עד שנעצור ועד שנרד, נחזור. שעה זה ייקח. אפשרות אחרת, אפשרות שנייה, להמשיך לבני ברק, בלי שום מצירה. טוב, הנוסעים כולם ענו פה אחד, מעדיפים לנסוע ישר לבני ברק, בלי לעצור. לעצור שעה. בהמשך הנסיעה, הנוסעים שמים לב שהשקיעה מתקרבת, ומבקשים לנו לעצור כדי להתפלל, הנהג הסכים, הוא אומר להם, עוד מעט אנחנו יוצאים מכביש 6, שם אני יכול לעצור בצידי הדרך. וכן ככה הוא עשה, מצאו איזה מקום שם, נוסעים ירדו, התפללו, מתחילים להתפלל, מגיע איזה חייל, אחרי התפילה שואלים את החייל, מאיפה באת? כביש מהיר, רחוק מקום מישוב, איך הגעת לפה? אז הוא אומר, נספר להם החייל, תשמעו איזה סיפור פלא, אני בעל תשובה, בראש השנה קיבלתי על עצמי להתפלל את כל התפילות בציבור. ואכן, ברוך השם, עמדתי בקבלה, כן, להזכיכם, ל"ג בעומר, זה יותר מחצי שנה אחרי זה. הוא מספר להם שהוא נמצא בצבא באיזה בסיס בדרום הארץ, והיום בצהריים המפקד אמר לי שאני משוחרר לשבת, ומצאתי נהג שהסכים להביא אותי יד לכאן. אני יורד מהרכב ואני רואה ששקיעה יכול להתפללתי מלכם. נו, מאיפה אני אמצא מניין? התחלתי להתפלל להשם מכל הלב, אני רוצה להתפלל במניין, אני כבר מעל חצי שנה מתחזק ומצליח. תוך כדי שאני נושא תפילה לשמיים, עוצר לפני אוטובוס, יורדים עשרות אנשים להתפלל מנחם. הקדוש ברוך הוא בעצם היה יכול לדאוג שהטרמפ הביא אותו עד לבית הכנסת שיש שם מניין מסודר. לא להטריח אוטובוס שלם לאותו מקום מפגש. אבל לפעמים רבו יצחק, שלם הקיבל על עצמו קבלה, אז גם בימינו אנו, בעשר שבתוך העשר, הקדוש ברוך הוא שלך להארת פנים. יואר השם פונה בלך. ואנחנו במדור הנפלא, מדור החדש, שוט היומי. סיגר אלקטרונית. אחד שאל, שתה קפה רותח, תוך כדי השתייה של הקפה הוא השתמש באותו סיגר אלקטרונית. אז הוא שואל האם יש חשש שהסיגריה נפתח חלבית ויהיה אסור להשתמש בה בזמן שהוא אוכל בשר. האם לכן צריך סיגריה נפרדת לבשרי ולחלבי? אז התשובה היא שכוס קפה היא קלישני שמעיקר הדין לא מבשל, גם אחרי שנשאו בו חלב הוא הגיע לפה. בדרך כלל היא מעט סולדת בו, אחרת אולי היה שותה אותו. אז לכן לא צריך לחשוש שזה נהיה חלבי. אבל כשאוכלים בשר ומעשנים בעודנו בין שיניהם, אז אם יהיה רותח בשיעור שהיה לו צולדת בו, יש לדון שהסיגריה תהיה בשרית, כי דבר גוש עושה גם קלישני. אבל כאמור, בדרך כלל כשהבשר בפה הוא לא כל כך רותח באופן שהיה צולד. דף האם היא בהלוכה, מה היא שבוס בשבוס? מה היא רשת הרבים דאורייתא? ומה היא הוצאה שאין לו צריכו לגופו? על כך ועל עוד דברים מעניינים תוכלו לשמוע בשיעורו הנפלא והמרתק של רבי ארי זילברשטיין שליטה בשלוחה אחד. ובואו רבותיי, בואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף האם היא בהלוכה. מהו היתר המכונה שבוס בשבוס? אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת היא אסורה מדרבנן, כי יתר איסורי שבת מדרבנן. וזה מכונה האיסור הזה בשם שבוס. ואמירה לגוי לעשות איסור דרבנן מכונה שבוס בשבוס. את האמירה הזאת יתירו חכמים לצורך מצווה או במקרה של צורך גדול. לדוגמה, אם אדם נפטר בשבת בבניין שגרים בו כהנים, ובחמת זה הכהנים נאלצים לשהות מחוץ לבניין. מותר לומר לגוי להעביר את הנפטר מחוץ לבניין, שיש מקום מתאים לזה, וזה מקובל על קרובי הנפטר, כדי לאפשר לכהנים להיכנס לבית שלהם. וכשסור עולם שהרוחב של ה-16 אמה, כן, שזה לשיטה המחמירה ביותר, זה 7.3 מטר, אסור מדאורייתא להוציא אליה וממנה בשבת, ולטלטל ב-400, שזה קרוב ל-2 מטר. ונחלקו הראשונים שסרבים שלא עוברים ב-60 ריבו אנשים בכל יום, נחשבת לרשסרבים מדאורייתא. ולהלוכה, אם כי אין למחות ביד המקילים, יש להחמיר. ובמקרה מסוימים, אפשר לצרף את דעת המקילים להתיר טלטול ברשסרבים שלא עוברים ב-60 ריבו. כגון אמירה לגוי לטלטל בה כשיש סיבות נוספות להתיר. מי שעושה מלאכה בשבת בכוונה, אבל הוא לא עושה אותה לצורך המטרה הקבועה של אותו מטרה, אז זה נקרא מלאכה שאין לצורך לגופו, ונביא דוגמה. המטרה של מלאכת היסוי שהחפץ עצמו יהיה ברשות הרבים, או יהיה ברשות היוחד, לאיפה שמוצאים. אבל כשמוצאים אשפה, אני מוציא מהבית את האשפה לרשות הרבים, זה נקרא מלאכה שאין לצורך לגופו, כי אין לי מטרה שהאשפה תהיה ברשות הרבים, המטרה שלי היא שהיא לא תהיה אצלי בבית, שהיא לא תהיה ברשות הרבים. מה הדין של המלוכה הזאת? נחלקו הראשונים, דעת הרמב״ם שהיא אסורה מדאורייתא, ודעת רוב הראשונים שהיא אסורה רק מדרבנן, וכן הלוכה. עד כאן בעניין דף האם היא בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. ש״י"ד, סעיף ב'. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול, טלטול מוקצה מן הצד, זאת אומרת באמצעות דבר אחר, אסור בשבת כשהוא נעשה לצורך המוקצה. למשל שהמטרה היא להעביר את המוקצה למקום אחר כדי למנוע ממנו נזק במקום שהוא מונח. חפץ שמותר לטלטל אותו בשבת, שינוח עליו לפני שבת חפץ של מוקצה על דעת שיהיה מונח שם במשך השבת, והוא היה מונח עליו בזמן מזמור של כניסת השבת, נעשה בוסס לדור אורסו. במקרים מסוימים יתירו חכמים לטלטל את המת בשבת, אם משום בזיון המת ואם משום בזיון החיים, או משום שחששו שמה יבואו לעשות מלאכה לצורך המת. בואו נפליג רבותיי 100 ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו. האם מותר ללבוש בשבת מעיל ניילון על גבי המעיל הרגיל? כפי שלמדנו לבישה של בגד כדרך לבישה ברשות הרבים בשבת, אין בה איסורי צורה. והסיבה, בגלל שהבגד משמש את גוף האדם והוא נטפל אליו. וזה לא נחשב שאדם נושא חפץ כלשהו ברשות הרבים. היתר הזה, הוא גם כשהוא המטרה של האדם בלבישת הבגד, איננה כדי לחסות את הגוף ולהגן אליו, אלא כדי למנוע לכלוך או להתרטב מבגד אחר. וזה לדוגמה מה שהזכרנו בכותרת, לבישה של מעיל גשם שעשוי מניילון דק, על גבי המעיל כדי לגן על המעיל שלא יתרטב. ויש מהפוסקים שכתב שהיתר הזה הוא רק שבפועל, הבגד מוסיף גם כיסוי או הגנה לגוף האדם, אפילו שלא לזה הוא מתכוון. אבל הלבישה של בגד באופן שאין בו שום תועלת לגוף, היא לא נחשבת כדרך לבישה. דף היומי, תלמוד בבלי, מה הקשר בין תקרת ההיכל להזיית אדם? והאם הסדר מעכב בעבוד יום הכיפורים? וכיצד היו מחנכים את מזבח הקטורת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוחים דף נם. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים יומי. המדור שמלמד אותנו, הלכות שמלמדות אותנו, מה לומר, מה לשמוע, מה לא לשמוע, מה לא לומר. בואו, תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד היומי בספר חפץ חיים. אנחנו עובדים בפסיכה של אסין, סעיף א', ששם חפץ חיים כותב שהאיסור של השנור ברחילות, זה גם כשהמספר אומר אמת. והביאורים המוספים של דירשו מביאים את מה שאנחנו צריכים כותב בהמשך בלשנור כלל א', שזה הטעות הראשונה שרגילים העולם לטעות בדיני לשנור. הם סוברים שלשנור זה רק שזה שקר. וככה גם כותב בהקדמה שהטעות הזאת היא הסיבה, זאת הסיבה שאצל המון העם האיסור לשנור אין עשה אפשר כל כך. הוא מעריך להוכיח שם בכלל א' מהגמור בכמה מקומות שהאיסור הוא גם על אמת כמובן. כך כתוב בפירוש, כתוב ככה בפירוש, וכל הראשונים והאחרונים. והוא מסיים החופץ חיים, שיוריך מזה הרבה, כי אולי ייתן השם שיועיל קצת להוציא את העיוורון הזה מלב בני אדם. ולכאורה, לכאורה בואו נתבונן רבותיי, כתוב בפסוק, לא תיסע שם השוב, שזה נדרש על איסור שנורא. מה זה שם השוב? שוב משמע על דבר שהוא שב, שקר. אז על זה החפץ חיים מסביר של השנורא, כל עצם על השנורא נקרא שם השוב. או בגלל השומע, שהוא לא ידע את הדבר הזה שהוא סיפר לו, ועכשיו שהוא שומע הוא מאמין לדבר שאסור לו להאמין. או מפני שהתורה ירדה לסוף דעת המספר, שבוודאי הוא מערב בתוך הסיפור, אומר החפץ חיים, דבר שלא אמת, כדי להתאים את הדבר לפני השומע, שיהיה מעניין, שיהיה פיקנטי. ביור נוסף כותב החפץ חיים, בהמשך בכלל לבב, בשם היד הקטנו, שכל דיבור שהוא נמאס וניסב, גם אם הוא אמת, תקשיבו את אותו הרבה יסב, הוא נקרא שב ושקר, למה? כי מה זה שב? שב פירוש שלו שאין בו דבר טוב, אלא רק דבר רב. ככה גם באמת כתוב במכתב מליאה, הוא חלק א', בהגדרה של המושג אמת ושקר. שלא הכוונה שאמת זה דברים שקרו ושקר כשמשנים את העובדות. אפילו שבדרך כלל זה הכוונה. אלא אומר הרב רב דסלר ששקר זה כל דיבור גם אם הוא אמת, שיוצא ממנו תכלית רע, ואז הוא כמו השקר. זה כמו בלשנורא שאסור לומר גם דבר אמת אם זה גנאי לשני, כיוון שמהאמת שלו יוצא תכלית רע שהוא כמו השקר, ונמצא כאילו דבר שקר, וכן להפך תכלית האמת הוא הטוב. עד כאן דבריו הנפלאים של החפץ חיים ושל שאר הספרים שהבאנו, במדור החפץ בחיים חפץ חיים יומי. כאשר אנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר היומי, אומר רמי סילס ישורים בהקדמה, אמר שלמה, אם תבקשנה ככסף וכמות תמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אומר רמי סילס ישורים, הוא לא אומר, אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין יראת השם. גם לא אומר, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, אומר רמי סילס ישורים. הרי לך, בשביל להבין את העירה, צריך לבקש אותה ככסף. לחפש את כמה תמונים. אז אם זה, האם מספיק מה שמלומד לנו מעבותינו, או מה שפורסם אצלנו בדרך כלל? אלא מה? צריך לעיין. צריך לעיין בזה. אז מסיים המסלט השורים ואומר, למה לפחות לא יקבע אדם לעצמו זמנים בשביל להסתכל? אם הוא מוכרח בשארי זמנו לפנות עליונים, או לסכם אחרים, גם בזה הוא צריך להתעסק. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו נקרא ציום מגיעים למדור הנפלא, פרשת שבוע, ואיש שקדושיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. החפץ חיים מהפסוק הזה לומד, סוד גדול, בצורת חיים של כל איש יהודי, התורה הקדושה רומת לנו בפסוק הזה, שהרכוש האמיתי והנצחי של הבן אדם, זה רק פירות העמל הרוחני שלו. ואיש שפקדו שם לא יהיה. רק העניינים של הקדושה, התורה והמצוות, המעשים הטובים, שהוא עושה כשהוא חי, רק זה מה שישאר איתו. וזה יהיה שלו לנצח. הם אלה שיבואו אותו. הם ילוו אותו בחייו ובמותו. אבל כל שאר הקניינים הגשמיים, שהוא רוכש פה בעולם בעמל וביזע, אולי תהיה לו מזה הנאה זמנית, הנאה חולפת, אולי גם זה לא. אבל כל זה רק פה. אבל בעולם, רק בעולם הזה. את היסוד הזה אומר חובת חיים, אדם צריך לזכור כל החיים. אומרים האמרה נפלאה בשם החובת חיים, שאומר לה שאנשים רגילים לומר שכל הטיפשים חכמים לעצמם, ואני אומר להפך, כל החכמים הם טיפשים לעצמם. ולמה? אדם עמל ויגע כל ימי חייו לאסוף כסף, לבנות בתים, להשיג רכוש. אבל הוא לא ייקח כלום, ועזבו לאחרים חילם. כי לא במותו ייקח הכל. אבל ידאוג לעצמו לנסחת. כי הרי אין מלווים לאדם לא כסף ולא זהב, אלא רק תורה, מצוות, מעשים טובים. בספר רואל מוישה הוא מביא מהבן של רבי משה פיינשטיין, שהוא שמע מאבא שלו, שאמר כמה פעמים, אני עשיר יותר מרוקפלר, היה עשיר גדול. כי אני עובד בשביל להרוויח ממון, ובזה לשים לי לחם על השולחן, שיהיה לי קורת גג. אבל אותו מיליארדר מסכן, הוא עובד בחינם, הרי כל מה שהוא מרוויח הוא לא ייהנה אפילו בעוד 1,000 שנים. יש לו כל כך כסף עד סוף הדורות. הרווח היחיד שאין לו סוף, זה רק הרכוש הרוחני, שהאדם ינה ממנו למשך דורי דורות. המגיד מקלם, רב משה יצחק דרשן זכר צדיק לברכה, הידע בכל איתה, הדרשות שלו שמעורות לבבות לעבודת השם. פעם הוא הגיע לעיר הנופש ריגה, שהיו שם הרבה בעלי המומוים בחופשה. הוא נכנס לבית הכנסת להתפלל, הוא רואה שהרבה מהמתפללים לא מלבישים תלית. התרשלו להביא את התלית לעיר הנופש. עלה על הבימה והוא אמר, רבותיי, אני רוצה לספר לכם מה הייתי שואל. פעם אחת הייתי פה, במהלך השבת נכנסתי לאחד הבתים לפגוש את הביילים, אומרים לו שהוא לא בבית, שאלתי איפה, אמרו לי, הוא יצא לשבות בעיירה דובלין. ואז אני שומע איזה קול בכי תמרורים, אחד החדרים, אני הולך לשם, אני רואה חדר ריק, אבל אני שומע שהלך יוצא מהארון, אני פותח את הארון, לראות מי בוכה שם, ואז אני רואה תלית, תלית בוכה. שאלתי אותה, תלית, תלית, למה את בוכה? והתלית אומר, דרך אני לא אבכה. אבל הבית לקח עם עוד כסף, זהב, כל הדברים הטובים שלו, ורק אותי הוא שיר לבד. אז ניחמתי אותה, תלית, תלית, מניק הולך מבכי. גם יבוא, ובעל הבית יצא לדרך רחוקה, רחוקה הרבה יותר ממה שהולך, מה שהולך עכשיו. ואז הוא יניח את כל הכסף והזהב שיש לו, ורק אותך הוא ייקח איתו ביחד. טוב, כמובן שהמילים העוצמתיות האלה, שיצאו מליבו של המגיד, אותו דרשה קצרה, פעלה את הפעולה שלה, וזה גרם למתחזק ביתר סט. בעניין של לבוש הטלית, זה בכלל להתחזק. יש פה עוד סיפור נפלא על הגאון רבי בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים. כשהוא חזר מהנסיעה הראשונה לאמריקה, הוא התבטא והוא אמר שצרם לו מאוד אנשים שם אומרים, האיש הזה שווה מיליון דולר, האיש שווה 10 מיליון דולר. האם אפשר להעריך שווי של יהודים? הרי השווי האמוני לא נשאר איתו לנצח. רק השווי הערכי, הערך הרוחני, הוא זה שנשאר איתו. הוא הוסיף חידוד על לשון הפוסק בתהילים. כי לא יבי מויסו ייקח הכהן, לא יירא דחו כבוידו. זה כבר שיר כידוע. שמשהו שאדם לא ייקח על קברו הכל, אבל קצת כן. איזה קצת שהוא ייקח? שאנשים רגילים מעגבים בערך הממוני של העשירים. כל דרך העולם אמר על אדם שווה מיליון, שהוא שווה 2 מיליון. שווה 2 מיליון, נגידי שהוא שווה 4. אבל כשהוא ימות, הוא ייקח לקבר את מה שהגזימו. וזה הקצת שהוא ייקח. אבל לא את הכל, כי את ההמון האמיתי ישיר כך. לסיום רבותי, המדור הנפלא התחזקות היומית. אז כמו שהזכרנו שהיום, שהיום זה היורצת של הבעל הכף החיים, אומר הכף החיים, לפני שאדם מסתפר, הוא יסבל לקיים כמה מצוות, 7 מצוות. צבר ראשונה, לא תקיפו פעס ראשכם. אז זה צבר 2 מצוות, שתי פעות הראש. השני לא תשחית את פה הזקנך. שם יש חמש מצוות. וחוקוסיהם לא תלעיפו, לא להסתפר כתספור את הגויים. כגון גלורית הוא מציין. עוד מצווה לא ילבש גבר סמלס אישו, זאת אומרת לא להסתפר כמעשה נשים, ולקט שערות לבנות מתוך שחרות וכדומה. ביום תיתן שחור, לא יצולים, שהוא מסיים לספר. וגם כשהוא מסתפר בערב שבת קודש, זוכר יותר משל מסלקת שם. נו, בימים אלה, אחרי ימי ספר סיימר שאנחנו מסתפרים, ומי שעוד לא יסתפר, משתדל לקיים את המצוות שיש בתספור את הראש והזקן. השם יעזור, מצווה גוררת מצווה, ונמשיך לקיים הלאה והלאה עוד מצוות רבות. עד כאן דברינו להיום, רבותיי. המשך יום נפלא לכולכם. הרבה הצלחה וכל טוב.